אני מברך את כל משתתפי השיעור הווירטואלי נוסף שלנו בשיעור של היום. כרגיל יהיו לנו את החדשות שלנו, ולאחר מכן המשך הקורס שלנו חוכמת הקבלה. חדשות השיעור הווירטואלי, לנו הודיעו שההרצאה בנובגרוד נערכה בצורה טובה מאוד. להרצאה שתקמה ב-13 בנובמבר הגיעו 80 אנשים, הם שאלו המון שאלות רציניות והרבה זמן לא רצו להתפזר אחרי ההרצאה, למרות שהיא נמשכה יותר משעתיים. בסופה של ההרצאה נמשכו רבים ללימוד בקבוצה, במרכז מצאו מקום להעביר את השיעורים הכלליים. הקבוצה מודה למיכאל קלין על זה שהוא העביר את ההרצאות, וגם לזוהה פוזניקוב ולליקה עליה, לז'ניה קושני ממוסקבה. חוץ מזה גם למשה סמרנוב וולנטין אמורה מסוורז'ינסק, על זה שהם עזרו לנו להעביר את ההרצאה, ולכל הקבוצה העולמית הם מודים על התמיכה. נו, נמשיך גם הלאה לחשוב על זה שבנובגורד התחתון יש לנו שם הרבה חברים ותיקים שלנו, סבים כאלה, שהם יוכלו סוף סוף להמשיך בצורה טובה והנכונה בהפצת חומת הקבלה. אוקראינה ואודסה. באודסה מדווחים על הכנה אקטיבית מאוד להרצאה בשביעי באוקטובר. כל הקבוצה באודסה עוסקת בהדבקת מודעות. ברוך כל הזמן מגיע לקירובוגרד ונותן הרצאות בקבוצות של הקירובוגרד. אוקראינה קירובוגרד. ב-30 בנובמבר בקירובוגרד התקיימה בהצלחה רבה הרצאה שהעביר ברוך. הלאה. קבוצה בקירובוגרד עשתה עבודה מעולה בזה שהיא במוניות שירות הודבקו כל מיני מודעות, המון פליירים חולקו, כל הקבוצה עבדה בצורה מעולה בארגון ההרצאה הזו, וכמובן שישנם תוצאות מעולות. להרצאה הגיעו יותר מ-60 אנשים. השיעור הראשון כבר התקיים בקבוצה שהוקמה לאחר ההרצאה. הודעה נוספת מקירובוגרד, החוברות השלישית, רביעית, חמישית, שישית, שהחוברות האלה הוגשו להדפסה, ובסופו של דבר מה שאני הצעתי, העטיפה שאני הצעתי, אני מודה, לא הייתה מספיק טובה, אבל מה שקירובוגרד הציע הוא הרבה יותר נוח והרבה יותר יפה, ונקרא בצורה הרבה יותר טובה ומקובל בצורה טובה מאוד על ידינו ועל ידי כולם. והאמריקאים יעשו כמובן לפי הטעם שלהם, זה נתון לשיקול דעתם. כל מה שמתאים, כל מוצר חייב להיות ארוז באותה צורה ש מקובל באותה חברה, באותו הסביבה החברתית שבה רוצים להפיץ את המוצר. אוסטריה ווינה. חדשות מעולות מווינה. הקבוצה מווינה עוברת למרכז חדש. בשביל זה, בשביל המעבר הזה עבד מאוד יוסי וישייב, עבד הרבה מאוד. חוץ מזה, עכשיו התחילו תרגום של כל החוברות לשפה הגרמנית. יש כבר מתרגם. בפרויקט הזה משתתפים אדי אוסופוף, איבו אלקסייב, ואבלינה שרף, חברי קבוצה מבינה. חוץ מזה, אין לי פה את החדשות האלה. אתמול התקשר לוני לזרוב מברלין וסיפר על באיזה הצלחה נערכה ההרצאה שם, וביקש את הרשות שלי לאחד אותי עם הרב הראשי של ברלין ועם הרב הראשי של גרמניה כולה. כמובן שאני נתתי לו את אישורי ודיברתי לאחר מכן עם הרב. הרב היה ממש באלה מההרצאה, ממש היה עמום מהכמות של אנשים שהגיעו, שפתאום הגיעו לאיזושהי הרצאה שיש לאיזשהו קשר מסוים ליהדות ובכלל לדת, כמו שנראה לו, נראה לו שזה קשור, לא משנה, אבל הוא בשמחה רבה יעבוד איתנו, והיה ממש מאוד בהתפעלות גדולה מאוד. הוא מגיע לישראל עוד חודש בסוף דצמבר, והתקיים פה קונגרס של מנהיגים רוחניים של היהדות בכל העולם, והם רוצים לפגש איתי. נו, כמובן שתהיה בעיה קלה להסביר להם מה זה קבלה ולמה היא לא קשורה לדת, אבל אני חושב שבסופו של דבר אנחנו חייבים לחיות בשלום ואחווה עם כל הדתות העולמיות, ולהראות להם שאנחנו בשום פנים ואופן לא מהווים להם אויבים. נו, התוצאה כמובן היא ממה אותו. האנשים הם לא יכולים לקבל כל מיני דוגמות דתיות, והקבלה נקווה שבאמת תהיה בשבילם יותר ויותר מושכת. כן, דרך אגב, שאני לא אשכח, הייתי רוצה לברך את משפחת יאנה מניו יורק ומשפחת סלוצקר שנולדו להם ילדים. אז בעברית אומרים מזל טוב, זאת אומרת מזל טוב ותמשיכו ברוח הזאת. הם כן, יאן מניו יורק וולדימיר סלוצקר ממוסקבה, מזל טוב. רוסיה וסנט פטרסבורג. ברביעי אוקטובר בעיר הקצינים בסנט פטרסבורג תתקיים הרצאה פתוחה בקבלה. קבלה, המדע השליטה בעתיד. זה שם הרצאה. בסנט פטרסבורג עובדים בצורה מאוד רצינית לקראת ההרצאה הזאת. יש פרסומות ברדיו, פרסומות ברחובות. הכינו 270 פלקטים. חלק מדביקים בכל העיר, חלק מדביקים אנשי הקבוצה. במקום שתועבר ההרצאה הכינו לוח ענק של פרסומת שאלכסנדר מידקילוב ואלג פידקוף הכינו. בעזרת אירינה קוקושקינה בסנט פטרסבורג הצליחו לקבוע איזושהי, לקבוע תשדיר ברדיו, להעביר שידור מסוים על הקבלה. רדיו סבבודה, מ-9 עד 10 בבוקר, היום תהיה תוכנית שלנו. חוץ מזה, לעיתון שנקרא חומרים מסווגים, ומוצאים, יש כתבה ענקית על הקבלה, ויש גם הסכם קבוע למשך הפרסום בעיתון הזה. חוץ מזה, אתמול ושלשום, בסנט פטרסבורג היה המנהיג הטכני של כל מיני ברוך העולמי, אלכסנדר קוזלוב, הוא התקשר אליה אתמול פעמיים מסנט פטרסבורג וסיפר לי על רשמיו מהקבוצה בסנט פטרסבורג. באמת רשמים מעולים, רשמים הטובים ביותר שהוא בכלל יכל לקבל מהביקור הזה שלו הפעם ברוסיה. הקבוצה גודלת בהתפעלות, עוברת באמת המון המון ניסיונות שהם צריכים לעבור בדרך, בייחוד מכות שהם לא מבינים למה נופלות עליהם, נכנסים לכאלה מצבים לא מובנים, במקום כאילו איזושהי התקדמות טובה למשהו באמת יותר נצחי וטוב, פתאום אתה מקבל את ההפך, איזושהי הרגשה הפוכה, תחושות הפוכות. בשכל שלך ובלב, רק לאחר מכן מתקיים תהליך ההסתגלות וההבנה למה צריכים את זה. למרות שהשכל מבין שככה, ההיגיון מבין שככה צריך להיות, בכל זאת הלב לא מבין את זה באיזושהי צורה, ועד שזה מתאזן באדם עוברת תקופת זמן מסוימת של הסתגלות. הקבוצה מסנט פטרסבורג עוברת את זה בהצלחה, אנחנו מברכים אותם מאוד, אוהבים אותם. קנדה. מחר שלישי בדצמבר 8 בערב תתקיים הרצאה בטורונטו בשביל ציבור דוברי אנגלית שם. כמובן שמי שמעביר אותה זה המרצה שאי אפשר להחליפו, טוני, המרצה הנהדר שלנו, גם הוא מטורונטו. את ההרצאה מעבירים באולם חדש בטורונטו שהם שכרו, כשעשו את ההרצאה אז הם הפיצו 5,000 פליירים. נקווה שטוני בטורונטו, בעיר הולדתו, בשביל אותו הציבור דוברי האנגלית, יהיה לאור הקבלה במדינה הזאת. מקסיקו. במקסיקו הוא כבר שבועיים, במונטריה, מתקיים מרכז קבלה, שבינתיים מרכזו הוא בביתו של רוברטו שלנו. כל שבוע מתאספים עד 30 אנשים ומתחברים לשידורים של השיעורים. מתכוננים לפתוח עוד קבוצה. אותם הפעילים במקסיקו מאוד מאוד מתעניינים והקבוצה גודלת. נו, לקוקראצ'ה. רוברטו, לחיים. פילדלפיה. בפילדלפיה הודיע לנו שבנובמבר הוצאו 3 כתבות בעיתון המקומי של פילדלפיה. ב-12 בדצמבר תצא עוד כתבה, חופש הבחירה. בתוכנית ישנם פרסומים חודשיים של כתבות שלנו. חוץ מזה, מדצמבר תתחיל פרסומת שבועית בעיתונים. כל קבוצה בתורה תכתוב טקסט משלה בשביל מודעות, שבדרך הזאת הם יוכלו להבין את דרך ההפצה האפקטיבית ביותר. דבר מעולה. זה שכולם משתתפים ובשווה, זה דבר גדול. בליטה. בליטה היום התקיימו 3 הרצאות פתוחות, אחת בווילנוס ואחת בקלנס. נאחל הצלחה רבה למרצים שלנו, ולדס ווינצס. בזה אנחנו מסיימים איתכם ביחד את מצבור החדשות הקבליות. שתמיד יהיו טובות כל כך אצלנו, ואלה שמרגישים שהם קצת בנפילה, יבינו שהנפילה בסופו של דבר לא קיימת. יש תמיד עלייה בלתי פוסקת. רק השאלה היא איך בכלים שלנו, באיזה מד אנחנו מודדים את זה. או שהכלים גודלים, והם כמובן מתנפחים, ובזה שהם עדיין לא מקבלים מלמעלה איזשהו מילוי, אז הם נולדים ריקים מזה, כי הם מתרחבים ויש איזשהו ריק בפנים, אנחנו מרגישים ריקנות ודיפרסיה מסוימת. נו, בכאלה מצבים כמובן שלא צריך להיכנע לתחושות שלנו, אלא צריך בצורה כמה שיותר מהירה להסביר לעצמך, אם אתה רואה את זה לאנשים אחרים גם, שמה שקורה זה בעצם לידת כלים חדשים, זה נס. בעל הסולם כותב באיגרת שלו, במכתב הראשון שלו שאנחנו פרסמנו בספר פרי חכם, שהוא שמח לאותם החוטאים. חוטאים הוא קורא לכלים שעדיין לא תוקנו ולא מולו. הוא שמח לחוטאים האלה שמתגלים באדם, שאדם מרגיש בהם איזושהי ריקנות. זה כבר בעצם תחושה של שאתה חייב לגלות את הבורא. ולכן כשהמורה בהסתכלו על מצבים כאלה של התלמיד, שמח למצבים האלה. הוא מבין שזה לא בעיית, זאת אומרת, זה בעיה של, זה לא בעיה, זה גדילה. תמיד יש גדילה, או בכלים, או במילוי שלהם, או בכלים, או במילוי שלהם. ולכן אנחנו צריכים תמיד למדוד נכון מה ובאיזה צורה, באיזה צורה אנחנו נמצאים כל הזמן. בתהליך גדילת הכלים שלנו, או בתהליך קבלת המילוי של האור לתוך הכלים האלה. כלומר, השגה, הבנה של החדש. הרגשות הרבה יותר פנימיות, הרבה יותר עמוקות, שמבפנים, מתוכנו מתחילים לצוף בנו. וכשהאדם כל הזמן מודד את עצמו בצורה נכונה, אז הוא מתחיל עם זה לחוש, הוא מתחיל עם זה לקבל דלק מסוים, שבעצם מתדלק אותה כל הזמן להתקדמות יותר ויותר רוחנית ואפקטיבית. ואז הוא מתחיל לפחד, רק שלא יעצור, לא משנה באיזה מצב, לא משנה מה יקרה לו, העיקר זה לא לעצור. ואז לא משנה לו בכלל, הוא מתחיל לנתק לגמרי את כל התחושות האלה. מה שחשוב לו זה לא התחושה אלא התוצאה, מה עובר בתוכו. עכשיו אולי חותכים אותי מבפנים, אבל חותכים אותי בצורה נכונה. מי שחותך אותי זה מנתח טוב שעובד עליי. ואם יש לו את הקשר הזה עם הבורא, והוא לא מאבד אותו, אז כל מצב שיעבור בו, עוברים בהרגשה מעולה. וכל מצב שבו האגואיזם שלו כאילו לא נכנע, הוא יכול למצוא במצבים האלה יותר ויותר נקודת אחיזה בבורא, נקודת דבקות בבורא. שבעל הסלם אומר שבמצבים הכי קשים שהאדם, מצבים הכי נוראים שהאדם בהם מוצא את הבורא, אז הוא מוצא כאלה הרגשות חדות של אהבה ודבקות בו. הוא אומר, הוא כותב שם שעם התחושה הזאת, עם טיפת הייחוד הזאת, טיפת הדבקות הזאת, היה יכול לחוש. בן אדם רגיל, הוא היה מוכן 70, את כל 70 שנות חייו, לחתוך לעצמו את הידיים ואת הרגליים, כדי שפעם בחיים שלו הוא יוכל לחוש, להבין ולהכיר כזאת תחושה. עד כדי כך היא עוצמתית וגדולה הרבה יותר מכל תחושות גופניות שלנו. תאמינו לעצמכם, כתוצאה מזה איזה הכנה רוחנית אנחנו צריכים פנימית לעשות כדי שנוכל להשיג כאלה תחושות ולהפנים אותם בצורה נכונה, כדי שהם יהיו רק הבסיס שעליו אנו מתדפקים בבורא. הלאה. נו, זהו, הלאה. אני צריך רק לאחל לכם באמת מדידה נכונה כזאת של המצבים שלכם. אני פשוט קיבלתי אתמול מקזלוב כזה בעצם הודעה מעולה מסן פטרסבורג, ולהפך, לצערי הרב הקבוצה במוסקבה צריכה חיזוק רציני מאוד, ואני מקווה שהיא שיושבת עכשיו מולי על המסך תתעודד, ואנשים יתחילו ממש לקחת את עצמם בידיים ולהבין שהעתיד בידיים שלהם. אף אחד לא יכול לעזור לאדם חוץ מהוא עצמו, כשהוא נוכח לדעת שחוץ מהבורא אף אחד לא יכול לעזור. ועכשיו נעבור לסעיף 38 בפתיחה לחוכמת הקבלה. אז מה איתכם בעצם למדנו עד הסעיף הזה? אני רוצה... טוב, אני מקווה שבעצם המסך שלנו יעזור לנו לעבור על כל מה שעברנו עד עכשיו. טוב, רק תגידו לנו אם זה עובד לא טוב. אנחנו איתכם למדנו על זה שהכל החל ממחשבת הבורא שנקראת בחינת שורש או כתר. כתר זה מהמילה כתר, שמצד אחד מקיף מכל הכיוונים ומצד שני גם מאחד את כל הבריאה, בעצם מחשבת הבריאה, מחשבת הבורא, ליהנות לנבראיו, והוא מתהווה בבחינת שורש. ואז מופיעה בחינה א' שהבורא רוצה למלא, ולא למלא באור שנמלא באותו הרגע. באותו הרגע הוא מוליד רצון לאור, רצון למילוי. והרצון הזה לא זה שהוא רוצה, לא מה שהוא רוצה לקבל בסוף. הוא לא רוצה שתהיה לו בריאה שרק תחוש תענוג, הוא רוצה שתהיה לו בריאה שתחוש אותו ותחוש את היחס שלו לבריאה, ובצורה כזאת תהפוך למרגישה את המצב האישי שלו. ובשביל זה הרצון הזה צריך להשתנות עוד הרבה פעמים. הוא צריך לקבל חוץ מהרצון שלו בחינה א' שנקראת אור חוכמה, הרצון ליהנות. היא צריכה לקבל גם את תחושות הבורא, הרצון להיטיב. והרצון הזה נולד בתחושת הנותן. בחינה א', מה זה נקרא? הרצון לחוש את התענוג שנובע מהבורא, ובתוך התענוג הזה שיורד מהבורא, שמתפשט ממנו, היא מתחילה להרגיש את הנותן, את תכונותיו, את האהבה שלו, את הדאגה שלו, ובצורה כזאת מעדיפה לחוש אותו ולהיות דומה לו, במקום לחוש את התענוג בעצמה ולהיות מנותקת ממנו. ולכן הבינה בעצם הבחינה הבאה היא מפותחת הרבה יותר ביחס לחוכמה. היא הרבה יותר מתקדמת ומכילה בעצמה בפנים. זאת אומרת, היא מתקדמת הלאה, היא מבינה ויודעת מה זה הרצון ליהנות, אבל היא מעדיפה את הרצון להנות. השלב הבא של בינה זה לאחר שהיא מבינה שהיא רוצה להשפיע. הייתה רוצה להשפיע, הייתה רוצה להידמות לבורא, להידמות לנותן. אז היא רוצה בעצם המחשבה לעבור לפעולה. והנה כאן, הזרנפין, זה בעצם פעולת הבינה. זה מה שהיא יכולה להשפיע על הבורא. איך זה מתבטא? זה מתבטא בזה שאור החוכמה מקבל את התענוג, משימנה הוא מקבל אותו, בשביל שאיתו הוא יוכל להנות לנותן. כי הנותן אין לו הנאה אחרת מאשר הרגשה שנהנים ממה שהוא נותן. נהנים ממנו. אבל הפעולות האלה הן נובעות מהאור עצמו מבחינת שורש. האור בונה את הרצון ליהנות, להנות, את הרצון להשפיע, והאור גם יוצר את בחינה ג', הרצון ליהנות על מנת להשפיע, הרצון לקבל על מנת להשפיע. הכל נובע מהבורא בהתפשטות ישירה, ובגלל זה הבחינות האלה נקראות התפשטות האור בצורה ישרה. לאחר מכן, ארבע בחינות אור ישר בגלל זה הן נקראות. והבחינה הבאה, הבחינה החמישית, מלכות. מה רוצה המלכות? רק לקבל את האור. אבל היא רוצה לקבל דווקא את האור מסוג אחר. היא רוצה לקבל בעצמה. מאחר וגילתה את ההידמות שלה לבורא, בזה שהבורא נתן לה, ועל סמך זה היא בונה כבר את הרצון הבא שלה, הרצון לקבל דווקא מהבורא. וכשהיא מתחילה לקבל דווקא מהבורא, מה שלא היה בבחינה א', בחוכמה. אז בעצם הקבלה הזאת מהבורא, היא בעצם הופכת להיות עצמאית במלכות. היא מתחילה בעצם להרגיש, אני רוצה לקבל, אני רוצה לקבל מהבורא, אני רוצה להנות ממה שהוא נותן לי. ולא ממה שנובע ממנה אור חוכמה, התענוג עצמו, המתנה עצמה. אני רוצה ליהנות גם מהנותן של המתנה הזאת. למה? כי המלכות בעצם מהווה את התוצאה של כל הבחינות הקודמות. היא גילתה את גדלות הבורא מבחינת הבינה. היא גילתה את הרצון שלו שהוא רוצה ליהנות לה מבחינת החוכמה, ובמה הוא רוצה ליהנות? במה הוא רוצה להשפיע? היא הבינה עד כמה יכולה להידמות לו מבחינת הזרנפין. היא הרגישה מה זה נקרא נותן, שנותן, שהנותן משפיע לה. ועכשיו היא רוצה לנצל את הכל. זה כמו ילד שלא מספיק לו, לא מספיק לו לקבל משהו ממישהו. הוא רוצה לקבל את זה דווקא מאמו. דווקא מאמא שלו, בשביל זה תענוג נוסף. תענוג גדול הרבה יותר. והנה כאן המלכות מופיע ברצון אישי. זה רצון לאותו אור החוכמה, אבל מתווסף לו זה שהיא רוצה ליהנות מזה שהיא מקבלת את זה דווקא מהבורא. ולכן הבחינה מלכות נקראת עצמאית ומפותחת. בעצם הבחינה המפותחת של הבריאה. ובגלל זאת צורה יש לנו את כל הבחינות האלה. א', ב', ג', ד', והבחינה של הופעת המלכות, בחינה ד'. ארבע בחינות דור ישר, עד שהוא לא מגיע למלכות ולא בונה את הכלי הכללי הסופי, הבריאה, שבאמת נמצא בקשר עם הבורא, שרוצה ליהנות מהבורא עצמו. והלאה, מה קורה הלאה? והלאה, מאחר בבחינה הרביעית הזאת, בחינה ד', מתחילה להתפתח, כלומר לקבל. לקבל תענוג מהבורא. היא מתחילה בדרכה להתחלק לבחינות הקודמות. מופיע בבחינה שורש, א', ב', ג', והבחינה עצמה, הבחינה שלה, ד'. ואז היא מתחילה בעצם להרגיש את כל המבנה שלה, את כל התענוגים האלה שהיא יכולה לקבל לתוך עצמה. וכשהיא מגיעה, משיגה את בחינה ד' ד', כלומר, היא מתחילה לעצב את עצמה במה שהיא רוצה לקבל, להנות מהבורא. כאן היא מתחילה לחוש את האגואיזם שלה, את ההופכיות הגמורה שלה מהבורא. והבחינה הזאת לגמרי, מלאה באור, זאת שמרגישה את עצמה בחיבוק גדול של הבורא, בחיבוק מלא של הבורא, או להפך, שהבורא ממלא אותה בצורה מלאה, שהיא לוקחת ממנו את כל האור, ואם זה בצורה מלאה מחבקת אותו, חובקת אותו, זאת אומרת מרגישה במלואה את הנותן, ומרגישה לגמרי את כל מה שהיא מקבלת, זה מה שנקרא עולם האינסוף. אבל מתוך זה נולדת ברגשת הבושה. וכאן, בשלב הזה, היא מתחילה, היא עושה על עצמה צמצום. כשהיא לא במצב להישאר באותו הרצון להידמות לבורא, להשתוות לו, ולהישאר מצד שני במצב המלא לגמרי שלה. ואז מה שקורה זה בעצם צמצום א', ונשארת מלכות ריקנית לגמרי שנקראת עולם הצמצום. עולם זה מה שנקרא, אוי אני מצטער, עולם זה מה שנקרא שם המלכות בעצם. עולם, זאת אומרת הרגשה הפנימית של המלכות בעצם, או הרגשה הפנימית בכל חלק של המלכות, שאחרי זה אולי תתחלק לכל מיני חלקים שונים, התחושות האישיות שלה נקראות עולם. אם כן, יש לנו שלוש בחינות קודמות, סליחה, ארבע בחינות קודמות, שכבר נחשבות עכשיו תשע הספירות הראשונות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. כלומר תשע הבחינות הקודמות, הספירות הקודמות לפני המלכות, שנקראות תת ראשונות, והמלכות עצמה. תשע הספירות הראשונות בעצם יוצרות את המלכות, מעצבות אותה. המלכות גם בעצמה מורכבת מ-10 החלקים האלה, 10 הספירות האלה ומעצמה. המלכות רצתה להיפטר, החליטה להיפטר לגמרי מהאור, וכתוצאה היא לא מרגישה, לא בא ולא במצבים הקודמים שלה את האור. כלומר, מצבים שהרכיב אותה, האור לגמרי יוצא מכל התמונה הזאת של הבריאה שאנחנו רואים פה. כתר זה בחינה שורש, חוכמה, בחינה א', בינה, בחינה ב', חסד גבוה, תפארת, נצח, עוד יסוד, זה בחינה ג', והחלק האחרון של המלכות זה בחינה ד'. זה מה שנשארנו לאחר הצמצום. מה זה צמצום? אני רוצה ליהנות מהאור. אני רוצה ליהנות מהבורא, מהנותן עצמו, בזה שהוא אוהב, ממלא אותי, מגיש לי את התענוג הזה. אבל אני לא יכול להישאר במצב הזה, כי הרגשה של ההופכיות שלי ממנו, שנקראת בושה, היא כזאת, היא כזאת שורפת, וזה מה שנקרא סבל הגיהנום. בעצם גיהנום רוחני זה מה שנחשב ההופכיות מהבורא, זה מצב נורא לגמרי. כשהמלכות מרגישה את זה, אז היא חייבת לעשות על עצמה את הצמצום, היא מעדיפה להישאר לבדה. והמצב הבא, התשיעי, זה מצב שבו היא רוצה לבנות את העולמות. כלומר היא רוצה להישאר ריקנית, נקודה שחורה ריקה כזאת שתיקרא העולם הזה שבו אנחנו מתקיימים. העולם השחור הזה, הנה כאן כתוב חלל פנוי. מה זאת אומרת חלל פנוי? זה באמת, הוא תרגם את זה לרוסית, ריק, פנוי לגמרי מכל אור עליון, שבו נוכל אנחנו להתקיים, שבו יהיה לנו את חופש הבחירה, מאחר והאור לא ימלא אותנו, הוא לא יגרום בנו איזה שהם תגובות מסוימות עליו. וכל השאר, כל המרחב הנוסף, תשע הספירות האלה לפני המלכות, המלכות חושבת, אני אהפוך אותם לכאלה שהם יהיו בהדרגתיות, יהיו אור שקטן יותר ויותר, עד כדי כך שאני בפנים אוכל לעשות מה שאני רוצה, ולא אפחד שהאור הזה פתאום באיזושהי צורה יעשה משהו איתי. אני רוצה כאילו לחסן את עצמי עם האור הזה. איך אני עושה את זה? מאחר ואין סוף הזה שנמצא פה למעלה, מהווה את השליטה המוחלטת של הבורא, ואני רוצה את השליטה הזאת של הבורא לצמצם בכאלה מעגלים, בכאלה מחסומים מסביבי, כזה מרחב מסביבי, כדי ששליטת הבורא לא תלחץ עליי ותאפשר לי להיות חופשית, חופשית מהאור. ולכן המרחב הזה חייב להיות ריק, חלל פנוי. ואם אני אמצא בי את הכוחות להפוך בהדרגתיות באיזושהי צורה שווה למורה, במידה בה אני אשתווה לו, אני אצא מגבולות העולם השחור הזה שלי, והתפשט בתוך המעגלים האלה, בתוך המרחבים האלה, ואני אתחיל איכשהו לאט לאט לעלות בדרגות העולמות, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון, עד שלא הגיע לעולם האינסוף, למצב שבו אין גבול לכל ההזדמנויות שיהיו לי, שבו אני אהיה במצב של דבקות מלאה עם הבורא. וזה מה שהמלכות רוצה. ובשביל זה היא יוצרת את השיטה הזאת של הקטנת האור, שנקראת שיטת העולמות. עולם זה מהמילה העלמה. אסתר, האור העליון, מהאינסוף, לאט לאט בהדרגתיות, למטה, למטה ולמטה, עד למרחב האישי שלה, שנשאר ריק ושחור. הלאה, תרשים מספר 10 ו-11. לאחר מכן היא יוצרת, היא מקבלת מסך, רוכשת מסך ומתחילה לקבל את האור בשביל הבורא. כי אחרת, הרי מה היא יכולה לעשות לאחר שצמצמה את עצמה בצורה מלאה? אני עכשיו רוצה להידמות לאור. זה מה שהיא עכשיו אומרת. כלומר, האור, אור ישר, מגיע אליי. אני בצורה מלאה דוחף אותו ומודד כמה מתוכו, כמה מתוכו אני אוכל לקבל. והכמות הזאת שמודדתי עכשיו שאני יכולה לקבל, את אותה הכמות אני מקבלת לאחר מכן פנימה. וזה מה שהיא רוצה לעשות. היא מודדת איזה מסך יש לי. הנה, פה, בתרשים מספר 10. יש לה את המסך המקסימלי. מגיע אור, אור ישר. מלכות מודדת אותו בעצמה. בכל מדרגות המסך יש בה את האור. היא דוחה אותו לגמרי. מבינה שיכולה לקבל את כל האור בשביל הבורא, ומתחילה אותו באיזושהי צורה לקבל. ולאחר מכן, המסך שלה מתקלה. נשארות בה לא כל רמות האוביות של המסך, כמו שהיה פה. עוביות שורש א' ב' ג' ד', אלא שורש א' ב' ג', בחינה ד', עוביות ד', היא נשארה ללא מסך, כאן אין מסך. ולאחר מכן, בהתאמה, האור הזה שהיא תקבל כבר לא יגיע לרמת כתר, הוא יגיע לרמת חוכמה. וכך הלאה. טוב, לאחר מכן המסך הלאה נתקלה עד לבחינה ב', קטן לבחינה ב', ומזדקך הלאה עד לרמת הזרנפין, האור שמתקבל בה עד לרמת הזרנפין, או שזה אור הרוח כמו שאנחנו קוראים לו. וכך הלאה, לאחר מכן יש לה הזדקחויות נוספות של המסך, כששום דבר נוסף לא נשאר בו, רק המסך דוביות שורש שמגיע לדרגה הנמוכה ביותר של האור, שנקרא אור הנפש. ולאחר מכן בכלל אין בשום חלק של האוביות מסך, ואז מגיע האור ישר. אבל המלכות לא יכולה לקבל שום דבר לתוך עצמה, היא נשארת חתוכה לגמרי מהאור, נבדלת לגמרי ממנו. הקטנות הדרגתיות האלה של המסך נקראות הזדחכות, הזדחכות המסך. ולאחר מכן, על התרשימים האלה הלאה, אנחנו רואים עד כמה המלכות מקבלת את האור במידת הזדחכות המסך. הנה כאן, זה שיש את המסך הגדול ביותר, קומות קטע חוכמה, והנה זה רנפי מלכות. הנה אתם רואים המסך המצויר בקטן. פה יש לה את כל ארבע מדרגות של המסך. היא יכולה בעצם לעשות את ההקעה עם האור הזה בכזאת רמה שהיא תוכל לקבל אחרי זה את כולו פנימה. אור יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. לאט לאט נכנסים באורות, לאט לאט קודם כל אור הנפש, לאחר מכן נכנס אור הרוח, לאחר מכן אור הנפש יורד למטה, אור הרוח למטה, ונכנס אור הנשמה וכך הלאה. אנחנו כבר עברנו על זה, נעבור על זה שוב פעם. העיקר פה זה לא העניין הזה, מה שחשוב זה להראות שהמסך לאט לאט קטן בראש הפרצוף. הנה כאן כבר אין מסך, בעוביות הגבוהה ביותר, בבחינה ד', וכמובן שבהתאם לזה אין גם את אור, את אור, את אור הנפש, את המילוי שלו במלכות. הלאה, פרשים מספר 17 18. זה כבר כשאין הלאה שום מסך, גם לא ברמת כתר וגם לא ברמת חוכמה. המסך נשאר רק ברמת הבינה, וכמו שאתם רואים נשאר פה רק אור נפש, רוח, נשמה. האור לא ממלא את שתי הכלים שצריכים לקבל את האור, שיכולים לקבל את האור בצורה כזאת שרק אם יש מסך על 3 או על 4 חלקי העוביות. וכאן בציור הבא, בציור השמאלי, מה שאנחנו רואים זה שנשאר המסך רק על עוביות א' ועל שורש כמובן, ועל עוביות ד', ג' וב' כבר אין מסך. ובהתאם לזה, כמובן שנכנס פחות אור לפרצוף, כבר אין את האור הזה בפרצוף גם, מאחר ואין פה את המסך המתאים ברמת הבינה. ומה שנשאר פה זה בעצם הרמה האחרונה של המסך על העוביות, כמו שאתם רואים פה. יש פה שעדיין קיים מסך, אבל עוביות קטנה. ומה שקורה זה שנכנס רק אור אחד, אור הנפש, הפרצוף, וכל השאר נשאר ריק, מאחר והוא לא יכל ליצור את הכוונה על כל האור הענק הזה, אלא רק על הקטן ביותר, ולכן האור הקטן ביותר הזה גם הצליח לקבל בשביל הבורא. ובתמונה האחרונה, בתרשים מספר 21, בכלל, אתם רואים, אין פה בכלל, לא רשום פה שיש לו איזשהו מסך, הוא כולו ריק, ולא יכול לעדוף שום דבר ולקבל פנימה לתוך עצמו. ובצורה כזאת המסך בצורה מלאה מזדחך. והלאה, בסדרה הראשונה של התמונות ראינו את האור החוזר והמסך. בסדרה השנייה ראינו, בחמש התמונות האלה ראינו איך בהתאם למסך בפרצוף נהיה פחות ופחות אור. ובתמונות הנוספות אנחנו נראה גם איך נכנס האור במידת המסך שיש. הנה, אתם רואים, האור נכנס בדרגתיות לכלי. הנה כל החבילה הזאת של האור, וזאת כל החבילה של הכלים. כלומר, זה הבורא, וזה הבריאה. והנה, הבורא מתלבש בבריאה, כשהיא רוכשת מסך. במידה הזאת הוא נכנס לבריאה. בהדרגתיות הוא מתחיל מהאור הקטן ביותר, מהכלי המזוכח ביותר, הזך ביותר, נכנס האור הקטן ביותר, אור הנפש, אור המלכות או אור הנפש. כלומר, הצעדים הראשונים ביותר לקירוב לבורא הם הכי הכי קטנים, ובעולם שלנו בכלל זה ממש בצורה מיקרוסקופית. כל התחושות האלה של העליות, הירידות שאנחנו מקבלים, הם כל כך מזעריים, מינימליים, שבעולם העליון בכלל לא לוקחים אותם, לא לוקחים לתשומת לב את הדברים האלה, נמצאים הרבה מתחת למה שמדברת עליו הקבלה. כל המדרגות שנעבור אתכם עד המחסום, בתוכנו, עלינו, הם, כל מה שנרגיש בעולם הרוחני, הם בכלל לא מובנות, לא נלקחות בחשבון. כלומר, אפשר לעשות את מה שרוצים. אין פה צדיקים, אין פה חוטאים, אין פה שום דבר. האדם נמצא במצב חשוך, אפל וריק, ורק אוסף בתוכו איזשהם תחושות, איזשהו ניסיון. ולאחר מכן, בעולם הרוחני, מה זאת אומרת בעולם הרוחני? כשהוא רוכש מסך, לפחות בצורה מינימלית ביותר, על עוביות שורש, ומתחיל להיכנס לבן אדם לתוכו אור הנפש, וממלא את החלק המתוקן של הכלי שבו, אז זה נקרא כבר עיבור. עיבור, כלומר, לידה בעולם הרוחני. כלומר, לא לידה, אלא עיבור בעולם הרוחני. הכלים גודלים. בסדר, גדילת הכלים הוא מלמעלה למטה, מהכתר עד המלכות. וסדר כניסת האורות יוצא ככה, שהראשון נכנס אור הנפש, ואחרון נכנס אור היחידה. כלומר, אם בתהליך הגדילה נולד ראשון כלי הכתר, הכלי העליון ביותר, אז נכנס בו האור הקטן ביותר, כאילו האחרון ביותר, האור החמישי. למרות שהוא נכנס ראשון. ולכן את הכלים, לכלים אנחנו קוראים כל הזמן כחב תפארת מלכות תום, כתר חומה בינה זרמת מלכות, ומלמעלה למטה. והאורות אנחנו קוראים מלמטה למעלה, לפי סדר הכניסה שלהם לכלי. נרן חי, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. כי בצורה הזאת, בסדר הזה, הם נכנסים לתוך הכלי. זה ככה לא. אם יש לא רק את המסך האפסי הזה שהיה לפני זה, יש גם מסך של בחינה א', אז כמובן שהאור שהיה פה, אור הנפש, ירד למטה, ובמקומו נכנס כמו איזשהו כדור, אור הרוח. ואם יש שלוש בחינות למסך, שלוש חלקים, אז יורד עוד יותר למטה, ונכנס אור הנשמה. ולאחר מכן יורד עוד יותר למטה, אותו החלק הזה של האור, כי כל פעם קונים מסך חדש. הנה כאן הוא קנה מסך על בחינה ג' דור ויות, ולכן הצליח לקבל עוד גם בתור החוכמה. ואיפה נכנס האור החוכמה? לכלי העליון ביותר, לכלי הקרוב ביותר לאור, תמיד נכנס האור. במה בעצם האור הזה נמשך? בכלי התחתון ביותר שעכשיו עובד. כלי, הכלי של זרנפין. וזה מה שכל הזמן מבלבל אותנו. כל הזמן גורם לאיסורים שלנו. אנחנו פתאום לא מבינים למה אנחנו עובדים כל כך קשה. עם כל כך הרבה, עם רצון כל כך גדול. הנה, מלכות. אתם רואים? עובדת עם הרצון הגדול ביותר. הנה, זה המצב הקודם של הכלי. באיור מספר 23. ובתרשים מספר 23, המצב הבא של הכלי. אז הנה כאן במצב, בציור הקודם, היה לי את מסך על אביות ג' בלבד. אני הרגשתי את האור, את אור הנפש בכלי הזרנפין, ואור הנפש הזה בכלי זרנפין, הוא היה לא בכזה הבדל גדול בין הכלי לאור. הכלי זרנפין, והאור, אור הנפש. וכאן אני רכשתי מסך גדול יותר. עשיתי באמת כמות עצומה של מאמצים. הכלי שלי הפך לעווה הרבה יותר. המסך קיבל עוביות הרבה יותר גדולה. אני עובדת ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה מהקודמת. ומרגיש את אותו אור הנפש. כלומר, אתם מבינים עד כמה אני יכול להרגיש בעצם את האכזבה שלי מההישגים שהשגתי. כי אני תמיד מרגיש במידת כניסת האור לכלי כאילו אני פחות ופחות ופחות משיג. אם זה אין לי את הקשר ההפוך לבורא, את האור החוזר שבו אני מרגיש דווקא את הקשר עם הבורא, אז מה שקורה זה בעצם תלות הפוכה של האור, של האור והכלים, והיא לגמרי שוברת את הבן אדם. אז כשאין לנו עדיין את האור החוזר הזה, אין את הקשר עם הבורא, אנחנו נמצאים מתחת למחסום. אז אנחנו באמת בכאלה מצבים, כשאחרי באמת עבודה רבה, אנחנו מקבלים איזשהם השגות. אנחנו לא יכולים להעריך אותם בצורה נכונה, כי למעשה איפה שעבדנו, במלכות, שם גם אנחנו מקבלים את ההערה המינימלית. אבל הכל בעצם מתקבל בכתר. וכשזה מתקבל בכתר, שאנחנו משיגים מלמטה למעלה את האור החוזר הזה. טוב, אנחנו נדבר איתכם על זה עוד. אבל הניגוד הזה, בין זה שאנחנו עובד בכלים הכבדים ביותר, ומקבל לתוכם את האור הקטן ביותר, אז אם אין קשר עם הבורא, אין את מה שנקרא אמונה מעל הדעת, האדם לא יכול להתקדם. האגואיזם שלו לא ייתן לו שום הזדמנות ושום אפשרות להתקדם. נו, והלאה, אפשר לראות בעצם את כל הבחינות הבאות של האור. הנה, גלגלת, פרצוף גלגלת, הקבלה המקסימלית של האור, רשימות 4, דהתלבשות 4, דלת התלבשות דלת דהוביות. בעצם כל 4 הבחינות האלה של המסך, אור ישר, אור חוזר הכי גדול, וכמובן שבהתאם לזה אור נכנס לכל הכלי, ואחרי זה לאט לאט המסך מאבד את האוביות שלו. הנה כאן אתם רואים, יש כבר חלק עוד יותר בהיר של המסך, כאן יותר ויותר ויותר, אז בעצם המסך קטן לאט לאט, מזדקך, ובהתאם לזה, בצורה שבה קטן המסך שעומד בפד הראש, קטנה גם הרמה של האור החוזר, ובהתאם לזה, האור שמתקבל לתוך הכלים קטן, כי בתוך הכלי נכנס אור שאנחנו קוראים לו תמיד אור פנימי. הוא מורכב משני דברים, הוא מורכב מאור ישר שמתלבש באור חוזר, וכאלה שתי אורות, אחד בתוך השני, נכנסים לתוך הפרצוף. נו והלאה, מדובר כאן על פרצופים לא, את זה אנחנו כבר לא צריכים את התרשים הזה היום. בואו נראה מה יש הלאה. הנה, איור מספר 30 שמספר לנו על מה קרה, מלכות עולם האינסוף. זו הגלגלת מהפה עד הסיום, זוהי כל המלכות לעולם האינסוף, שהחליטה שהיא רוצה לפעול בשביל הבורא, ובגלל זה נוצר לה הראש, אותו החלק שבו היא מחליטה איך לפעול. והנה היא עושה את החישוב הזה עם האור החוזר, ומקבלת לפיו את האור פנימה שנקרא טעמים, מהמילה טעם, מתחילה לטעום את התענוג ממה שהציעו לה, מהמטעמים שהיא מקבלת מהנותן. ויש בה חלק שנקרא סוף, שהוא לא במצב לקבל את האור, וכן בעצם מתחיל הצמצום. כאן יש את הטבור, מהטבור עד הצמצום, עד הסיום יש את הצמצום. לאחר מכן המסך מזדקך, ואז האור נעלם באותה דרך שהוא נכנס, באותה צורה הוא גם יוצא החוצה, ונולד הפרצוף הבא, פרצוף אב, שבו כבר לא דלת דלת, אלא רשימו דלת דגימל, והוא נולד חדש. הוא כמובן לא יכול להתפשט מתחת לטבור, כי גם מתחת לטבור אפילו גלגלת לא יכלה לקבל את האור בשביל הבורא. אז כמובן שאב אין לו אפילו את המסך הזה שהיה בטבור של הפרצוף הקודם. אז הוא, איפה שהפרצוף הקודם יוכל לעשות כלום, הוא לא עושה שום דבר. אז בעצם גלגלת המחליטה, פרצוף הקודם, עם הפעולות האלה אני בעצם איבדתי אותם, בזה שאין עליהם מסך אני לא עובדת עליהם, ולכן האב הוא רק עם הרצונות האלה שנשארו לאחר גלגלת ואפשר לעבוד איתם. וככה לסג מהבון, כלומר עתת המסך קטן והמנות נהיות קטנות, קטנות יותר ויותר. ומאחר ויש לנו 4, 3, יש לנו בחינות דלת, גימל, בית, א' ושורש, אז כמובן שיש לנו רק בהתאם 5 פרצופים שנקראים 5 פרצופי דעולם האדם הקדמון. באיזה צורה האור מתפשט בתוך הפרצוף? הנה בתמונה הזאת פה אנחנו רואים, כלומר מגיע אור ישר, מהאור חוזר בהקה האור החוזר, מהמסך חוזר בהקה האור החוזר, לאחר מכן מתפשט למטה האור הפנימי, הטעמים, ולאחר מכן הוא יוצא. יש את הסתלקות האורות, העלמות האורות, או הזדחכות המסך, החלשת המסך, ויוצא האור מהכלי.
יש איורים הבאים. עוד לא התעצלנו לעשות כל מה שיכולנו. בציורים האלה מראים איך שהמסך מתמלא, ד' דוד, אחרי זה ג' ב' א' שורש. המסך מזדחך בפדר ראש מ-4-3-2-1-0, ובהתאם לכך אנחנו מקבלים אור לתוך הפרצוף, וכך הלאה שוב מזדחך. אז מדרגות ההזדחכות של הפרצוף, ההזדחכות של הפרצוף, הכוונה ההזדחכות של המסך. הנה כתוב כאן, זה מה שקורה כאן, זה כל מה שקורה. כל השינויים האלה הם קורים בעולם אדם קדמון, וכאן פשוט מראים פרצוף, איך שפה אור ישר מגיע בהתחלה, עושה זיווג דעקה, ממנו יוצא אור חוזר, מקבל בפנים אור פנימי, ומה שנשאר בחוץ, האור שלא יכול להתקבל פנימה, מכיוון שסוף הפרצוף נשאר כאן, ועל הגבול הזה, טאבור, שהפרצוף בו מפסיק לקבל אור, זה אור פנימי, זה אור מקיף. זה מה שמכריח את האור מסך, את המסך הזה שירד לטאבור למטה, שוב לעלות למעלה. למה? מכיוון שהמסך הזה שעומד פה בטאבור הוא הסיבה שבגללה נוצר אור מקיף, ואור מקיף לוחץ עליו ואומר לו, עד שאתה לא תקבל אותי אתה לא תתחמק לשום מקום, אתה לא תשיג את מטרת הבריאה. ולכן למסך לא נשאר שום דבר. הוא מבין שהמצב שלו כאן, בטאבור, הוא לא מושלם. לא מושלם לגמרי, בכלל. הנה, יש פה אור ישר שווה לאור חוזר, ואור מקיף. זה מאור ישר שמגיע לכלי, מינוס אותו אור פנימי שהכלי קיבל בתוכו. שתי משוואות שיש כאן. עכשיו, איור 33. לא, זה לא זה. 32. טוב, זה כבר לא קשור אלינו. ועכשיו אנחנו, טוב, אם אנחנו נצטרך אנחנו נחזור לציורים האלה, ועכשיו נחזור לאות למד ח'. אני אגיד לכם מה העניין, למה אני לא ממהר כל כך בשביל לסיים מהר את הפתיחה. קודם כל, מכיוון שאני מקווה שעוד אנשים מצטרפים אליכם, אבל לא בשביל שסתם תתייסור בגללם, כן? אלא מכיוון שהשיגה של החומר קורית באופן איתי, ואתם לא תוכלו להגיע לסוף אם אתם לא תעבדו על האלמנטים, על הפרטים האלה, עליכם בהתחלה. אנחנו נתקדם, ייקח לנו נגיד שנה, לא חשוב. אבל השנה הזאת תעשה, תהפוך בנו, חוץ מזה שזה ימלא לנו את הראש, את הזיכרון, השנה הזאת והחומר הזה יגדל בנו, בתוכנו, כלים. יעשה בתוכנו, מה שנקרא, כלים רוחניים, שהאור יוכל להיכנס לתוכם. ולכן אנחנו פשוט ללעוס טוב מאוד את החומר הזה ולנסות אותו, את החומר הזה, להתאים בתוכנו. אז עוד למד חטא. ותחילה יש להבין למה נחשב ה-10 ספירות דאב לתולדה של פרצוף האלף דאק. כי מאחר שיצא מהזיווג דפה דראש דפרצוף האלף, כמו ה-10 ספירות דגוף הפרצוף עצמו. ועל כן במה יצא מבחינת פרצוף א' להיות נחשב כפרצוף שני ותולדה אליו. איפה הפרצוף אבא זה? אנחנו יכולים לראות אותו. מדוע פרצוף אב הוא תולדה של פרצוף גלגלתא? בעל סולם אומר, אתה צריך להבין איזה גודל ענק יש בין מסך דגוף שנמצא כאן בטאבור דגלגלתא ומסך דפי דראש שנמצא בה, או אחרי זה יבוא לאב. בפרצוף יש שתי מיני מלכויות. א', הוא מלכות המזדווגת, והשני היא מלכות המסיימת. בפה דראש יש מסך שנקרא מלכות מזדווגת, שעושה זיווג. הדבקות של הכלי עצמו, התוך, עם האור. זו המלכות המזדווגת שבקשר עם האור העליון, בעזרת הכוונה המתוקנת שלה, כלומר בעזרת המסך שלה. בחלק הזה של הכלי הכוונה היא מתוקנת, יש מסך, ולכן כאן קורה הזיווג, זיווג דעקה בין האור לכלי, שמאפשר לאור פנימי, חלק מהאור העליון, האור הישר, להיכנס פנימה. והמלכות השנייה זה אותו מסך שיורד מפה לכאן למטה. המלכות הזאת נקראת מלכות המסיימת, נמצאת בטאבור. והיא מבדילה בין האור שנכנס לתוך הפרצוף, הוא יכול לבוא מאין סוף ולהגיע עד לטאבור, וההפרש ביניהם כרחוק מעציל מנאצל. כלומר, מלכות דראש המזדווגת בזיווג דעקה עם האור העליון נחשבת לבחינת מעציל אל הגוף. בכלל, הראש, מכיוון שהוא מחשב את הכל, נחשב לבורא כלפי הגוף הנאצל. מכיוון שהוא מחשב את הכל, יש לו קשר ישיר עם האור העליון, ולגוף, הגוף בסך הכל מקבל פנימה מה שהראש החליט. כי המסך המתוקן בה במלכות דראש לא הרחיק אור העליון עם הקעתו בו, אלא אדרבה, שעל ידי אור חוזר שהעלה, הלביש על אור ישר והמשיך את האור העליון בבחינת 10 ספירות דראש. עכשיו, מה זה ראש? ראש, כאשר מגיע אור חוזר, ושתי האורות האלה מתלבשים אחד בשני. כלומר, הכוונה שלי כלפי הבורא נהיה ככלי שבו אני קולט את ההתגלות שלו בי. והמשיך את האור העליון בפנת 10 ספירות דראש, ונמצא מתפשט ממעלה למטה עד שנתלבשו 10 ספירות דאור העליון בהכלי דאור חוזר הנקרא גוף. בהתחלה יש ראש, כל הדבקות עם הבורא במדידה, בהבנה מוחלטת ברורה עד כמה אני והוא יכולים להיות יחד בהשתוות הצורה בינינו. ורק איפה שיש את ההשתוות הזאת, רק שם יש את ההחלטה האם יש צורך ועד כמה לקבל אור בפנים, אור עליון פנימה. ובכן, כך כאן סיימנו עם החלק הזה שנקרא 10 ספירות דראש. והלאה, ועל כן נבחן המסך והמלכות דראש בבחינת מעציל להעשר ספירות דגוף. זה, הוא לא סתם כותב בעל הסולם, זה נקרא בורא כלפי הגוף שנקרא נאצל. זה מעציל וזה נאצל. אל תמהרו, תחשבו תמיד בכל מצב, המדרגה הגדולה, המעשה הנעלה יותר, הגבוה יותר, אפילו במקצת, תמיד יורגש בנו כבורא. זה, אפילו אם זה הפרצוף הכי קטן בסדר שלו, מההיררכיה למטה, אין לזה שום חשיבות. חשיבות יש רק לדבר אחד, שזה מעליי, ומעל לדבר שנמצא מעליי, אני בכלל לא קולט. יכול להיות שיש פה כמות ענקית גדולה של מדרגות, פרצוף עשירי, 20, לא משנה, אבל אם אני נמצא כאן למטה, פה, מה שנמצא מעליי נקרא הבורא, ומה שנמצא מעליו, מה שנמצא מעליו בשבילי בכלל לא קיים. זה מה שבעל הסולם רוצה לרמוז לנו כאן. ועל כן, על כן נבחן המסך והמלכות דרוש בבחינת מעציל לעשר ספירות דגוף, ולא ניכר עדיין שום בחינת מקביל ומדחה במסך ומלכות הזאת. מה שאין כן המסך והמלכות דגוף, שפירושו שאחר שהעשר ספירות שנתפשטו מפה דרוש ממעלה למטה, שמלכות החליטה לקבל, פה היא קיבלה את ההחלטה, קיבלו החלטה למלא את הגוף, הם התחילו להתפשט מעשר ספירות דרוש ולמטה. אתם זוכרים, כמו בציור, איך שהצילינדר נכנס לתוך צילינדר אחר, צילינדר של האור נכנס לתוך צילינדר של כלי. הם הצליחו להשיג הצילינדר של האור לצילינדר של כלי רק עד חלק מסוים שלו, לא נכנס באופן מלא, אלא נשאר עוד אור מסוים בחוץ שנקרא אור מקיף. ואור המקיף הזה הוא העודף, הוא מה שהגוף לא קיבל פנימה, שלא התקבל לתוך הגוף. שהאורות האלה השיגו רק מלכות של עשר ספירות, הם לא הצליחו להתפשט לעשר ספירות בגוף, כי המסך שיש שם לא מתאפשר לאור להתמלא, למלא אותו. לכן הפרצוף מסתיים ומופיע שם בחינת סוף, הסוף של הפרצוף, סיום על הפרצוף. מכיוון שהפרצוף לא יכול לקבל את האור באופן מלא, אז מופיע לו גם חלק ריק, לא מלא, שנקרא סוף, סיום. סוף הפרצוף. הרי שכל כוח הצמצום והגבול מתגלה רק בהמסך והמלכות הזאת של הגוף שעומד בטבור. הוא לא נותן לאור להיכנס הלאה, לעבור אותו. הוא עוצר את האור. אז האור המקיף הזה, העודף של האור, וזה עודף גדול מאוד, מכיוון שמה שהפרצוף מקבל פנימה לתוכו, זה כמו קו דק לעומת האור הענקי הזה, נגיד 99% של האור שנשאר. והוא לוחץ יחד עם האור פנימי על הטבור ואומר לטבור, תשמע, אתה מוכרח להתחיל להמשיך לקבל אור פנימה, מכיוון שהרצון של הבורא שתקבל את האור באופן המלא. והמקום הזה הוא ריק, הוא ריק מכיוון שאין כאן מסך, ופרצוף עומד על כך ודורש שהמקום הזה יישאר ריק. אני בשום פנים ואופן לא מוכן לקבל שום דבר לתועלת עצמי. אני כבר הבנתי מה זה לקבל משהו לתועלת עצמי בצמצום. אם ככה זה יישאר אצלי, אז יהיה לי מצבים של לחצים, של יושים, של תלונות, הרגשת הבדל מהבורא, ייסורי גיהנום. לכן יש פה הקאה בין האור הפנימי והמקיף. הפרצוף בשום פנים ואופן לא יכול לקבל את זה, זה לחץ אדיר. אנחנו עוד נצטרך להרגיש את זה על עצמנו, איך נולד מסך, איך הוא מתפתח, ואיך אנחנו יכולים סוף סוף להתחיל להתנגד לרצונות שלנו, רק באותה מידה שבה אנחנו מרגישים את הבורא. רק בצורה כזאת מופיע בנו המסך, אחרת המסך לא יכול להתגלות בנו, רק כשאני מרגיש את גדלות הבורא, את הכוח היקומי שלו, האינסופי, כשאני מתחיל להרגיש שכל מה שבי, כל התכונות שבי, כל המחשבות שלי, כל מה שיכול להיווצר בי, הוא קובע, אז כתשובה לזה מופיע בי מסך. מה זה מסך בעצם? מסך זה בעצם רצון להתנגד לבורא. כשאני רואה עד כמה הוא שולט בי, אני רוצה להיות עצמאי. ולכן רכישת המסך קורה לפי חוק שנקרא ניצחו לי בניי. ניצחו לי בניי, כלומר בנים שלי, שלי ניצחו אותי. בן נקרא מי שלומד מהעליון, העליון הוא הנותן, והתחתון שנקרא, שרוצה ללמוד לתת, נקרא בן. אז ניצחו לי בניי, שהבנים שלי ניצחו אותי. במה הם ניצחו? בזה שהם לקחו ממני את התכונה של הנותן, רוצים להיות דומים לי, במקום לקבל ממני וליהנות ממני. כלומר, על ידי זה אנחנו מעלים את גדלות הבורא מעל להשתוקקות ההתחלתית שלנו אל התענוג. ואז נוצר באדם המסך. ומכאן שכל כוח הצמצום מתגלה רק במסך והמלכות הזאת של הגוף, ולפיכך כל הביטוש דור מקיף דור פנימי אינו נעשה רק במסך בגוף בלבד, כי הוא המקביל ומרחיק את האור מקיף מלהעיר בפנימיות הפרצוף, ולא במסך בראש, כי המסך של הראש הוא רק הממשיך ומלביש האורות, ואין עדיין כוח הגבול מתגלה בו אף משהו. לכן מתחיל להתגלות בפרצוף מסך בגוף. עוד למד תת. ונתבהר שמכוח הביטוש דאור מקיף באור פנימי, חזר המסך דמלכות המסיימת להיות לבחינת מסך ומלכות המזדווגת בפדרוש. כי הביטוש דאור מקיף תיאר את המסך המסיים מכל האוביות דגוף שהיה בו, ולא נשאר בו רק רשימות דקות מאוביות הישבות לאוביות דמסך דראש. ונודע שההשתוות הצורה מדביק ומייחד הרוחניים זה בזה. מה הוא רוצה לומר בזה? פרצוף קיבל 20% פנימה. קיבל לתוכו, לתוך התוך שלו, ו-80% של האור נשאר בחוץ. והאור הזה מבקש, קבל אותי הלאה, עוד. הבורא, האמת, משחק עם הנברא. הוא לוחץ על הרצון. ו-80% האלה של האור, שלוחצים, הם, במקום לגרום קבלה שלהם, הם גורמים לתגובה הופכית. הפרצוף רוצה בכלל להיפטר מכל האור. כלומר, כשיש ביטוש בין ביטוש פנים ומקיף, קורה דבר מעניין. הביטוש שקורה כאן גורם לפרצוף להחליט למען מה אני צריך לפעול הלאה. אני יכול לקבל את כל האור שמגיע אליי מלמעלה וליהנות, או לגמרי להיפטר, לא לקבל את האור הזה, אור מקיף, וזה אור ענק, אינסופי, ולא לקבל את אותו חלק שקיבלתי, להתנתק בכלל מהקשר שלי עם האור, מכיוון שאני רואה, אם אני רואה באיזשהו חלק של האור, קיבלתי אור פנימי, אז מיד אני גורם על ידי זה את הלחץ של האור מקיף. והלחץ הזה של האור פנימי והמקיף, הוא קורה בתוך הגוף של הפרצוף, איפה שאני נמצא בתוך הרצונות שלי, ברצונות שלי. אם זה לא היה רצונות אלא רק מחשבות כמו בראש, אז בראש יש חשבון. אני מעלה לראש כל מיני רצונות שלי, תכונות, גדלות הבורא יש לי כאן, ואת הרצונות שלי מלמטה דוחפים כאן, ועל הכל אני עושה חשבון, אבל חשבון נקי. אין לי עדיין שום קשרים עם התפשטות של האור, אור פנימי בתוכי. כשאור פנימי מתפשט מפה עד לטבור, אתם זוכרים, זה נקרא טעמים. כלומר, טעם. אני עוד לא טועם את מתיקות, הדבקות עם הבורא. ולכן לכן אני עדיין עוד לא חלש, עוד לא נחלשתי. כלומר, בראש אני יכול להחליט כל דבר, לעמוד מול כל אור. אבל כשכבר טעמתי חלק פנימה, ועוד מגיע חלק נוסף של האור, פה אני צריך להחליט למען מה אני פועל. כלומר, ההחלטה שהמסך עושה, המסך שעומד בטבור, הוא הרבה יותר חזק. הוא לא סתם תוצאה ישירה מהזיווג הראשון בפדר ראש לקבל את האור. כאן ההחלטה הזאת כבר באמת החלטה צלולה, סופית. מכיוון שקיבלתי את האור, הבנתי מה זה, הבנתי עד כמה יחד עם זה יש דבקות בבורא, מהו התענוג מזה, ומוכן בשביל להיות קרוב יותר לפי הרעיון אל הבורא, לפי המהות שלו, ולא סתם להתענג, אז הוא מתפטר מכל האורות. ובכן, אחרי שהתגלה בו הטבע האמיתי שלו, כלומר הוא הרגיש שהוא נמצא באמת ברצון לקבל, שהוא מילא את הרצון לקבל בתענוג ובבורא, הוא מרגיש את הדבקות עם הבורא, אחרי זה מגיע אליו אור מקיף ומתחיל לפתה אותו. אז הוא מתחיל לפתה אותו ממש. מתי הפיתוי אפשרי? כשאתה יודע את המתיקות, מכיר של מה שצופה לך לפי אותן תחושות ולפי מה שכבר קיבלת קצת בפנים. אז כשהתגלה בו הטבע האמיתי שלו, הוא כבר לא יכול להיות בפה של העליון. רגע, אני פה מקדים את הזמנים קצת. מה עושה המסך? הוא נעלם לגמרי. הוא יוצא לגמרי מהמצב הקודם שלו. יוצא. היה מלא באור באופן מוחלט, ועכשיו הולך למצב הקודם, לפה. ועוד פעם נכנס לזיווג דעקה. למה? מכיוון שהוא השתחרר מהמצב הקודם, הוא שוב פעם נמצא במצב שקול, אז מופיע לו רשימו חדש, דלת גימל, שבכלל לא היו בעבר. היחסים שלו החדשים עם הבורא, לגמרי, באופי החדש הזה שמתגלה בו בגימל דור ויות, הוא אף פעם לא היה בקשר עם הבורא, הוא כאילו אף פעם לא טעם. זה כאילו שאנחנו באים לקשר הזה מחודש עם הבורא, עוד לא היינו אף פעם בסגנון כזה של קשר איתו בצורה כזאת. זה מביא לנו טעמים אחרים לגמרי, גילויים. ולכן מופיע לו באופן טבעי אותו השתוקקות כמו שהיה אז בעבר להיות בזיווג דעקה איתו. אז הנה הוא עושה את זה שוב, את הזיווג דעקה ברמה קצת פחותה יותר. למה פחותה? מכיוון שהמסך חזר למצב הקודם שלו בפדר ראש, מכיוון שהוא פשוט ויתר על כל מה שהוא היה קודם. וכאן בפדר ראש, כשהוא שוב פעם תחת השפעה של האור העליון, התגלו בו תכונות חדשות, דלת גימל, שלא היו מקודם. למה לא היו? כמובן שהם היו התכונות הקודמות, אבל הם היו מדוכאות על ידי העליונות יותר. אם מולי היה שולחן ענק והיו עליו כל מיני מטעמים, אז בחרתי כמובן בטבע של הרצון לקבל שלי, בחרתי את הטובים ביותר לי, את אלה שמושכים אותי ביותר. ועכשיו כשאני ביטלתי אותם בי לגמרי, כלומר המסך בטבור מחליט שאני אף פעם לא אשתמש יותר בעוביות דלת, בזה הוא מוחק אותה מהכרתו, אז היא יורדת למטה, היא תצוף מתישהו, אנחנו נלמד בסוף הדרך שלו, הוא ימשוך את זה חזרה, זה יקרה בסוף, תחיית המתים כבר שזה נקרא. עכשיו הוא מדכא אותה ומתחיל לפעול עם אותו רצון שקופץ לו, הרצון הבא לפי הדרגה שלו, ג' או ב' ג', אבל הוא לא רק בדרגה פחותה, גם באיכות, זה טעמים אחרים לגמרי, מנות אחרות, זה בכלל, זה סגנון אחר לגמרי של הקשר. וכמובן על זה הוא עושה זיווג דעקה חדש, יורד לדרגה הזאת, פד דאב נקרא, איפה שיש, איפה שיש חזה דגלגלת, אתם רואים את זה, יכולים לראות את זה בסרטוטים אחרים, ועושה זיווג חדש של הדרגה הזאת, גימל דלת, דלת גימל, ואז יש פרצוף חדש. אז מה בעל סולם אומר? אחרי שהתגלה בו הטבע האמיתי, כשהוא יצא לדרגה פגלגלת, הוא מרגיש שהוא יכול לקבל משהו חדש, אמיתי יותר, כלפי העבר. העבר זהו, נעלם, מת. כלומר, השתנות התכונות ברוחניות מבדיל אחד מהשני. הוא כבר, הוא עכשיו מרגיש דלת גימל, תענוגים אחרים לגמרי. לא מרגיש בכלל מה שהוא היה מקודם. הרשימות האלה פשוט נעלמו מהכרתו של העבר. מכיוון ששינוי ברוחניות מבדיל אותו אחד מהשני, לכן הוא נאלץ לרדת משם למטה. כלומר, הוא יורד מדרגה ד' שיש כאן לדרגה ג', ואחרי זה הוא ירד לדרגה ב', א' ולשורש. הנה 4, 3, 2, 1, 0. ככה בהדרגתיות המסך יורד ומזדחך בעצם. הרי גם הראש של הפרצוף החדש נמצא בסך הכל על דרגה של חזה של הפרצוף הקודם, מכיוון שנולדנו משם. כל הפרצוף אב נמצא באותו חלק של גלגלטה שקיבל את האור, מכיוון שאב הוא התולדה של גלגלטה, אותו חלק בה. וכך גם פרצוף סג הוא יהיה התולדה של אותו חלק בפרצוף אב שקיבל לתוכו אור, וכך הלאה. כלומר, הפרצוף הבא הוא תמיד קטן יותר מהפרצוף הקודם, ויוצא רק מהתוך של הפרצוף הקודם, והוא הבן שלו. וההבדל ביניהם הזה מבדיל אותם לשני פרצופים. ומכיוון שהפרצוף החדש נולד מסך דגוף של הקודם, לכן מתייחס אל כבן, כענף ביחס לשורש. פה אני נותן הסבר ארוך מאוד בספר, אני מבקש אל תזלזלו בזה. ובבית תחזרו על זה. אות מם. ויש עוד דבר נוסף בהבדל מהתחתון לעליון. בכלל, אם נבדוק את כל הפרצופים האלה, ההבדל במה, העניין הוא שכל התחתון יוצא בבחינת שיעור קומה אחרת שבה בחינות במסך, וכל התחתון חסר הבחינה העליונה של האורות די עליון והבחינה התחתונה של הכלים די עליון. והטעם הוא, כלומר, למה הכוונה? 4, 3, 3, 2, אנחנו רואים שגם רשימות דוביות משתנה וגם רשימות התלבשות. לא יכול להישאר, כמובן, לא אותו כלי, אז כמובן גם לא אותו אור של הפרצוף הקודם. ונשאר מה שפה מודגש, אור מספר 4. פה היה דלת דלת, דלת התלבשות, דלת אוביות. ובאב, כאילו נשאר דלת וגימל. אבל הדלת הזה האור, זה לא אותו אב שיש, אותו אור שיש באב. זה אור חיה. ארבע, דלת הזה רק מאיר בראש שלו. ובתוך הגוף של אב זה גימל גימל, זה גימל התלבשות, גימל אוביות. כלומר, אור חיה ולא אור יחידה. לא דלת התלבשות. עד כמה שהפרצוף, רצון עם מסך, אני משתמש בו, כך דרגת האור פחותה יותר. זה טבעי. מכיוון שהמסך הוא קובע את כל המהות של הקשר שלי עם הבורא. ביטוש בין פנים ומקיף שקורה במסך, שמבדיל ביניהם בכל פרצוף. המסך שכאן הוא מבדיל אור שמגיע לאור חוזר, שאז נהיה אור פנימי אחרי זה, ולאור מקיף. והמסך הזה דווקא שמבדיל את האור לשתי מרכיבים, למקיף ולפנימי, הוא זה שגורם לעוביות האחרונה של המסך. מכיוון שאנחנו רוצים להיפטר מהפנימי הזה, אז אותו כלי גם אנחנו, הוא הולך לאיבוד. אנחנו לא יכולים להשתמש באור הזה, מכיוון שהוא מחליש אותנו כל כך, אנחנו נמצאים תחת סכנת תענוג עצמי. כך הדלת דוביות נעלם מגלגלת ונהיה בחינה ג', כך שאפילו הרשימות לא נשארים ממנו, נהיה במקום דלת דלת, דלת שלוש, דלת ג'. אחרי שהמסך דגוף עולה ונכנס למסך דפה, יוצא זיווג דעקה על עוביות שנשאר ברשימות של המסך. כלומר, לא דלת דלת, אלא יש עכשיו מופיע זיווג דעקה על דלת ג', וכמובן על המסך הזה דלת ג' עושה זיווג האב. חסר בו בחינה דלת מצד הכלים ואור היחידה. מסיבת שינוי הצורה, פרצוף אב שונה מפרצוף גלגלתה, הוא נחשב עצמאי, אבל תולדה, הבן של גלגלתה. למה בן? זכר, הכוונה לכל הכלים המשפיעים, ומין הנקבה זה כל הכלים המקבלים. כמובן, זה בשום פנים ואופן לא מקטין בחשיבות של הכלים הנקביים. כל פרצוף מורכב משני החלקים. אי אפשר לקבל בלי לתת, ואי אפשר לתת בלי לקבל, מכיוון שכולנו, אנחנו כלפי הבורא, אנחנו במין נקבה, אנחנו כלים, אנחנו מקבלים, ואנחנו רוצים להיות דומים לו, רוצים להיות גם המשפיעים. כלומר, לשנות את הטבע השורשי הנקבי שלנו לטבע הזכרי. לצערנו, הזמן מכריח אותי לעצור. הגענו לאות מ"א, מ"א בעמוד 341, קבלה למתחיל. אנחנו נמשיך את זה מחרתיים. בעצם אנחנו כבר מגיעים עד לטעמים, אותיות, דגים, תגים, אותיות. יש נושאים מעניינים מאוד לפנינו. אני רוצה לציין גם כמובן שאלות וברכות. פיארנו אסטוניה, נארו אסטוניה, ברלין היום איתנו, אושגרת, ניו ג'רסי, קריית ים, כפר סבא, חיפה, עוד פעם אסטוניה, דאלס, קווינס, ניו יורק, מיניסוטה, אור נדיר, אני לא יודע האמת מאיפה זה, בטח מישראל, קריית מוצקין, סן פרנסיסקו, טלין, פילדלפיה, קבוצה משם, נקרא אקדמיה של קבלה, ככה נקראת הקבוצה, קריית גת, מגדל העמק, ישראל, פרדס חנה, לין, קבוצת ליטה, לא יודע, יש עוד משהו? כל רנס, זה בטח ארצות הברית, לא יודע בדיוק איפה. וושינגטון? מטורונטו, צפת, עוד פעם טורונטו, חיפה, נובגורד התחתון, ישראל, יוחנן מברוקלין, ליטה וילוס, קלינינגרד, קירובוגרד, אלמאטה, אורינגוי, וברוך מאוקראינה. חוץ מזה אנחנו רואים על המסך, בבקשה תראו לנו, משמאל לימין, למעלה, אינה פילדלפיה, אינה פילדלפיה 16, מיניאפוליס, ניו ג'רסי 5, קווינס שורה בה, וילנה, ניו יורק, סן פרנסיסקו 17, טורונטו 11, וינה 10 אנשים, יאנה מניו יורק, אושגרד, קייב 7 אנשים, אלמטה, למטה קירובוגרד 20, סן פטרבורג 53, נרווה מתחתיהם אודסה, ולמטה ימין טוני, 141 איש במוסקווה, 72 גברים, 72 נשים, בגימטרי זה אב, כל הכבוד, פעמיים אב, אב כפול. יום אחד אנחנו נלמד מה זה פרצוף כפול של חוכמה. כל טוב לכם, נתראה פעם הבאה, מחרתיים, אז כל טוב.